תחילת שבוע של פעם קודמת. אני מפחד שאנשים מתייחסים יותר לחיצים ופרחים ופחות למהות. טוב, אז ערב טוב. שמי לא חשוב כרגע, כי שמע האמת ממי שאמרה. זה לא משנה, אתם אחר כך לבד תדביקו לי איזה שם שאתם רוצים. אני רוצה לומר לכם, אני אשתדל לומר את זה באופן נימוסי ואינטליגנטי, אני לא רוצה לקבוע בכם, אבל אתם בעיניי הגורם הבלתי מוסרי והמסוכן ביותר שיש במדינה. ראשית, אני לא יכול לסבול את הגאווה שלכם שאתם חושבים שאתם עם בחירה, עם שקולה, שבגלל שמישהו נולד לאמא יהודייה, אז יש לו סגולות מוסריות, קדושתיות, שאין לאדם אחר. מלבד האווילות המדעית שגנוזה בזה, הרי כל אחד יודע שהגנטיקה היא שווה ואין שום יתרון גנטי ליהודים לעומת עם אחר. אתם יודעים שהגנטיקה היא קובעת את כל התכונות, ולכן במאה ה-21 להאמין בזה שיהודי נולד עם מהויות שונות מאחר זה סתם פרימיטיביות מחשבתית. אבל אתם יודעים מה, לא אכפת לי שאתם פרימיטיביים. שאני לא יכול לסבול את השחצנות הזאת. איך אתם מנסים לחשוב שאתם יותר טובים מאחרים? בינינו, אני מוכן לקחת אתכם לסיור בכל מדינות בעולם. תצאו מהבועה שלכם. אתם תגלו שם מדינות שיש שם יותר נימוס, יותר דרך ארץ, שהנהגים הם פחות עצבנים, שנותנים באמת זכות קדימה להולכי רגל, וכשאתה נכנס לתחנת דלת, אז אתה לוקח דלת לבד וסומכים עליך שתלך לשם לשלם, וכשאתה מוכר רכב, אתה לא צריך ללכת לשלוש מוסכי אוטו-צ'ק לראות אם לא מרמים אותך, פשוט ברחוב גומרים ומוכרים רכב, כי יש שם אנשים הרבה יותר ישרים, הרבה יותר הגונים, יש להם יותר דרך ארץ, הם יודעים לעמוד בתור. תצאו כבר מהכבילות הזאת לחשוב שאתם עם סגולה. תאמינו לי, יש גויים שהם פי עשר יותר נימוסיים, יותר מוסריים, יותר מכובדים, יותר חכמים מכל אחד מכם. אין לך, אני לא מכיר אתכם, אולי יש פה גם כמה אנשים טובים, אבל באופן כללי, שתדעו את זה. לכן אני לא יכול לסבול את אותה שחצנית התנסות שבה אתם חושבים שאתם עם בחירה. טוב, תגידו, זה עניין מוסרי פנימי שלנו, מה אכפת לך? האמת, אם לא הייתי חושב שזה יביא אתכם גם למעשים, הייתי פחות מודאג. למשל, אלה הדתיים שיש להם פחות תוכניות לאומיות, מדיניות, שמשאירים את כל התוכניות האלה לקדוש ברוך הוא. והם עצמם יפים, לומדים תורה, באמת הם פחות מדיגים וגיף. אבל אתם, מיד, מתוך התפיסה הבטלנית שלכם, אתם רוצים לרמוס אנשים אחרים? לא אכפת לכם לכבוש עם אחר, לדכא אותו, לגזול ממנו את אדמתו, לפגוע בזכויותיו? ושנים שאתם מנהלים מדיניות של כיבוש ורמיסת הזכויות הלאומיות האלמנטריות של אנשים שגרים פה בארץ הזאת מאות שנים, מול המחאה, מול חוסר המוסריות המשווע הזאת, אני מתקומם. וכל זה עוד כלום לעומת זה שאתם דוחפים את מדינת ישראל במלחמות. אני מבין שהלאומיות זה אחד מגורמי המלחמה הגדולים ביותר בהיסטוריה. השוביניזם שלכם, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, השוביניזם הפנאטי הזה הוא גורר אותנו למלחמה אחר מלחמה. אתם לא בעניינים, חבר'ה. העולם מתקדם. נכון? פעם הייתה פנאטיות שוביניסטית, היה נאציזם, והיו כל מיני זרמים כאלה של שוביניזם לאומני. העולם מתקדם. העולם הנאור היום מאמץ יותר תפיסה אוניברסלית, קוסמופוליטית. תהיה בן אדם. מה זה חשוב אם אתה צרפתי, גרמני, אנגלי, יהודי, אותנטוטי? תהיה בן אדם ותוהר בני אדם אחרים ותן לאנשים אחרים לאהוב אותך, ותפסיק כל הזמן לדאוג לארץ שלי, לשפה שלי, ולמדינה שלי, ולאומה שלי. תפסיק להיות פנאט, פטריוט, שוביניסט. תהיה פתוח יותר לעמים אחרים. תצא מהבועה שלך. תראי כמה דברים יפים יש בעולם. תסתובבו קצת בעולם. תכירו עמים, תרבויות, מדינות. תראו שיש לנו הרבה מה ללמוד מהם. תתחברו אליהם. תלמדו ממנהגיהם. תהיו אזרחי העולם. תהיו בני אדם. מה זה חשוב לאיזה קבוצה אתה משתייך? העיקר שתהיה בן אדם, שתתייחס לכל אדם כבן אדם. אבל אני יודע שהתורה מלמדת אתכם לתתך עליון על כל גויי הארץ. כך יש לכם בדמיונות שאלוהים מצווה אתכם להשתלט על עמים אחרים שאתם יותר טובים מהם. ולכן כל מקום אשר תדרוף בו כך רגליכם, לכם נתתי. הזכות המוסרית הזאת לקחת מכל אחד בגלל שאתם עם בחירה, חבר'ה, לטובתכם, לטובתנו, תרדו מכל זה, תתחילו להיות אזרחי העולם, תתחילו להיות בני אדם. מה יותר מזה? תן לחיות וחיה. אימג'י שכולם אותו דבר, אותו צבע, וכולם אוהבים את כולם. מה יכול להיות חלום יותר גדול מזה? זה חזון אחרית הימים שלי, לראות את כל בני אדם בכדור הארץ מתייחסים אחד לשני כשווה בין שווים, בלי הבדל דת, מין וגזע, בלי הבדל לאום או תרבות זו או אחרת. פשוט נהיה כולנו בני אדם, ונאהב אחד את השני, ונוותר אחד לשני, אז יהיה טוב לכולנו. שכנעתי אתכם? אז בבקשה, אני אעביר פה את שתי התפקדות למרץ, ואני מבקש מכם להתפקד לקראת הבחירות הבאות עלינו לטובה בעזרת השם. עד כאן מערכה ראשונה. מערכה שנייה. אשר לשונם דיבר שווא ופיהם שקר. אבל אל תלכו שולל אחרי חלקת לשונה. אני רוצה קצת להזכיר האידיאולוגיות שהביאו הכי הרבה שפיכות דמים לעולם זה דווקא האידיאולוגיות הטוטליות שרצו למחוק כל ההבדלים של התרבויות ושל הדתות, להכניס את כל העולם למכבש להיות אותו דבר. מה פירוש אותו דבר? מה, כל בן אדם אותו דבר? מה פירוש הדבר? היו אידיאולוגיות כאלה, נכון. למשל, הקומוניזם הייתה אידיאולוגיה. הייתה בעיה לקומוניזם. לא כולם רוצים להיות אותו דבר? לא, אין בעיה. זה מיישרים קו. אז רצחו 60 מיליון בני אדם שלא הסכימו להיות אותו דבר, ולאט לאט השתדלו שכולם לא יהיו אותו דבר. ואם הצ'צ'נים רוצים עצמאות, אבל פתאום מגיע לצ'צ'ני עצמאות, צריך להיות פועלי כל העולם התאחדו. אז כובשים את צ'צ'ניה וכובשים את אפגניסטן, ולאט לאט משכנים את כל עולם שכל בני אדם צריכים להיות אותו דבר. חבר'ה, אם זה מאוד יכול, כולם בני אדם, כולם שווים. אתם מכירים בהיסטוריה פעם אחת כשיצרו תרבות כזאת שכולם אותו דבר? באמת, האדם כולם אותו דבר. אתה רוצה למחוק את כל העבר, את כל העתיד, את כל ההרגשות, את כל התחושות, וכולם אותו דבר. כולם אותו דבר, כל דבר שלכולם אין כלום. אם לכולם אין כלום, אז כולם אותו דבר. ברוך השם, לא כולם אותו דבר. אחד הוא כזה, אחד הוא כזה, נשם כזה, נשם כזה. אפשר לכבד כל העם, מה שאת אומרת, כולם אותו דבר. אלה שרוצים שוויון, שלא יבלבל אותך קודמי, שאמר לכם שהדתיים הם הפנאטים. ההפיכה הצרפתית רצו לעשות שוויון. אבל אתם יודעים, לא כולם רוצים את שוויון. היה לזה פתרון מצוין, קראו לו גיליוטינה. כל מי שלא רצה להיות שווה, פשוט חתכו לו את הראש, ואז בלי ראש כולם נראים אותו דבר. אתם יודעים, המהפכה הצרפתית שחקקה על דגלה שוויון זכויות, היה שם הכי הרבה אלימות ושפיכות דמים. הקומוניזם שרצה שכולם יהיו אותו דבר, הביא שפיכות דמים נוראה לעולם. השמאל ההיסטורי הוא הרבה יותר אלים, הרבה יותר דיקטטורי מאשר הימין הליברלי. לא להתבטל. זה שהשמאל לובש יפיות נפש זה רק עניין של הופעה. זה תכסיס של דיבור. בהיסטוריה השמאל בדרך כלל, השמאל הפוליטי, הוא תמיד היה הרבה יותר אלים, הוא היה היסוד הרבולוציוני, הוא היה היסוד שיצר מהפכות. זה כמובן מבחינה הגיונית. כי מי שאומר שלכל קבוצה יש ייחוד, הוא גם מלמד איך לחיות שכל קבוצה שומרת על ייחודה. מי שרוצה שכולם יהיו שווים, הוא צריך ליישר, כן? תעמידו פעם בשורה, אנשים, אחד גבוה, אחד נמוך. ושכולם יישר, צריך לחתוך כמה ראשים. זה מה שעושה השמאל הפוליטי כבר 120 שנה, 200 שנה, מאז המהפכה הסופטית, בכל מקום שיש תנועות, בדרום אמריקה, שקמו תנועות סוציאליסטיות, עם תפיסות שמאלניות רדיקליסטיות, הם עשו מהפכנות ופיצצו והרגו ורצחו, ובכל מקום כזה שהיה יסוד מהפכני שמאלני, שם הייתה שפיכות דמים. נכון? בני אדם נלחמים בכל מקום. פעם על אינטרסים לאומיים, פעם על אינטרסים כספיים, פעם על אינטרסים דתיים. כל הטענה כאילו שהלאומיות היא הגורם מספר אחד למלחמות, שטויות. לאומיות זה רצון לשמור כל עם על ייחודיותו. ייחודיותו קשורה לעצמאות, קשורה לארץ, לשפה. מלחמות שחרור של עמים בדרך כלל אלה היו מלחמות בעלות תוכן מוסרי. נכון, בשם המדינה גם היה נאציזם. נכון, בשם הלאומיות גם היו הופעות של רשע. אבל לא להתגלגל, גם בשם הכסף היו הופעות של רשע, גם בשם הכבוד היו הופעות של רשע, גם בשם הרבה דברים אחרים, שלא יבלבלו אתכם. כל זמן שבני אדם לא יתקנו את המוסר שלהם, יהיו מלחמות. והתירוץ למלחמות יהיה כל פעם תירוץ אחר. אבל לאומיות כשלעצמה היא לא קשורה למלחמות. לאומיות כשלעצמה זה רצון של עם לזהות את עצמו. במיוחד, הגישה של קודמי הרסני, יחס לעם ישראל. מה בעצם רוצה קודמי? בואו, אחרי כל המילים היפות, הוא רוצה למחוק את העם היהודי. המקום היחידי בעולם שהעם היהודי מתפתח ומסגשג זה מדינת ישראל. אתם יודעים, יהדות התפוצות נמצאת כל הזמן בתהליך של התבלבלות ותמיהה, היא הולכת ומתחסלת. המקום היחידי שבו היהודים מתרבים זה מדינת ישראל. המקום היחידי שבו תרבות יהודית עשירה מתפתחת זה מדינת ישראל. רצון גם את זה למחוק, לעשות פה מדינה של כל אזרחיה, כי כולם אותו דבר. כי מה ההבדל אם הוא גוי מי שבא מרוסיה, או ערבי, או דרוזי, או צ'רקסי, או יהודי, הכל אותו דבר, נכון? אז גם פה מדינת ישראל לא יהיה עתיד לעם היהודי. שלא יהיה הבנות, זה מלחמה קיומית. העמדה של קודמי היא מדברת יפה בשם הנאורות, בשם השוויון. יש פה שנאה עצמית לייחוד היהודי, מיסודו של חיים ברנר, מי שיודע את ההיסטוריה של ספרות ההשכלה, חיים ברנר ועוד כמה משכילים שהתביישו ביהדותם ורצו לבוא לארץ ישראל בשביל לפתוח פה עם חדש תוך כדי התנתקות מוחלטת מכל השורשים היהודים. רצו להפסיק את הייחודיות של העם היהודי ולהקים פה מדינה שתבולל את היהודים באופן קולקטיבי. וממשיכי דרכו של חיים ברנר, יוסי שריף, שולמית אלוני וחבורת אנשים שנלחמים היום בשיניים להביא הנה כמה שיותר גויים, לארגן פה נישואים אזרחיים, לתת מעמד שוויוני בכל מערכות החיים לגוי, לדאוג שהוא ייכנס לכנסת, שייכנס לממשלה, שיהיה שר, ולטשטש ולחסל את המקום היחידי בעולם שיש לעם יהודי תקומה. לזה הוא מוביל. העם היהודי זכותו וחובתו לשמור על ייחודו. טוב, עד כאן דו שיח של חרשי. וזה מוכיח שאלה לא בסדר, וזה מוכיח שאלה לא בסדר. כמו שאתם כבר מכירים אותי, דעתי לא נוחה לא מהראשון ולא מהשני. אבל אני רוצה שאנחנו נתמודד עם השאלות באופן ענייני ואמיתי. אני אתחיל קודם כל בשאלה של השוויונות באופן מדעי ומוסרי. אני מודה באמת שהסיבה הפסיכולוגית המוסרית שאידיאולוגיות כמו מרץ וכמו שינוי תופסות להם הרבה לבבות ומוחות בעם היהודי, ומפני שההבנה של התא בחרדן היא מורכבת, מסובכת, היא עומדת בפני שאלות שהם לא יודעים עליהן תשובה, ולכן באמת יכול להיות שאצל חלק לא קטן מאנשים העמדה שהצגתי מקודם מקורה פסיכולוגי באמת בנטייה מוסרית. אגב, גם הקומוניזם מקורו בנטייה מוסרית. ותמיד מספר את זה שאמא שלי הייתה אומרת, מספרת כל פעם, בתור נערה היא הייתה בהונגריה בתקופה שאחרי המהפכה הקומוניסטית, והונגריה אז עוד לא נכבשה על ידי הקומוניסטים. הונגריה נכבשה על ידי הקומוניסט רק אחרי מלחמת העולם השנייה. ואמא שלי הייתה נערה בהונגריה בתקופה שבין מלחמת העולם הראשונה השנייה. אז היא אומרת שבעיירה שם אנשים אמרו ככה: מי שלא נהיה קומוניסט בגיל צעיר הוא לא אידיאליסט. מי שלא עזב את הקומוניזם בגיל מבוגר הוא לא חכם. כלומר, אני מודה שיש אידיאולוגיות של שקט שמתפשטות בגלל איזושהי אשליה מוסרית שעומד בבסיסה. והקומוניזם זה הדוגמה ההיסטורית הכי ברורה בדבר. אינני יודע אם אנחנו מכירים, לפחות בהיסטוריה האחרונה, משטר עריצות של רשע כל כך נורא כמו שהיה הקומוניזם. אני יודע, במובנים מסוימים עוד יותר מגרמניה, מפני שהקומוניזם המשיך עשרות שנים. מפני שהיה שם דיכוי, כן, גרמנים פתחו במלחמה, נלחמו נגד היהודים, אבל בתוך גרמניה היה דיכוי כל כך נורא כמו ברוסיה. ברוסיה במשך עשרות שנים, יד של ברזל שצבת תפסה מאות מיליוני אנשים, והביא אותם לחיים של פחד, של פאניקה, של דיכוי, שלא היה דוגמתו. אני זוכר את הסיפור שאביטל סיפרה לי, שההלם הראשון שלה כשהגיעה לארץ היה שהיא ראתה אנשים מחייכים. זאת אומרת, ברוסיה, של השלטון הקומוניסטי, אתה לא הולך ברחוב אנשים מחייכים. אנשים לא מחייכים. היא אומרת, הביא אותה, כשהיא עלתה לארץ, הביא אותה למרכז קליטה בטבריה. וריאני, ברוך השם, אנשים בריאים, שמחים. היא מספרת שמשך שבועות היא הייתה שעות פשוט מטיילת ברחוב, כדי לחוות את החוויה, לראות אנשים הולכים ומחייכים ושמחים. זה לא צחוק. מאות מיליוני בני אדם לא יכלו לחייך, כי הם לא ידעו באיפה, באיזה פינה, עומד לו הקג"ב ושומע שהם אמרו מילה לא טובה מהפה. שרנסקי מספר הספר שלו, שאחרי שתפסו אותו והתחילו החוקרים להפחית או שירגו אותו, אז הוא החליט להפוך את הקערה על פנימה ולהראות להם שהוא שולט בהם. אז מה היה אחד התכסיסים שהוא עשה? תמיד חקרו אותו שני חוקרים, החוקר הטוב, החוקר הרגע, השיטות האלה. אז היה עומד, הוא הרי יש לו חוש הומור, היה מספר בדיחות על חושו, הנשיא רוסיה. עכשיו, מה קורה? שני אנשי הקג"ב לא יכולים לעשות לפעמים צחוק, כי אם אחד יצחק לפני השני, אז השני ילשין עליו, מיד הורגים אותו. מה אתה צוחק על חושו? אז היה מספר בדיחות על חושו, והיה רואה את שני החוקרים ככה, מתאבקים שלא לצחוק. אז זה אומר להם, תראו כמה אתם מסכנים. אתם בבית כלא, אתם אפילו לצחוק לא יכולים. אני חופשי, אני צוחק, אני עושה מה שאני רוצה, אני מדבר מה שאני רוצה. אתם אומללים, אין לכם את החופש אפילו לצחוק. זה האמת. ברוסיה, לא לחופש אפילו לצחוק. אדם לא יכול לשאול את עצמו לצחוק, כי אם הוא לא בטוח שהוא לא צוחק צחוק שמותר לפי החוק הסובייטי. 60 מיליון רוסים שילמו בחייהם על השיגעון הזה. ואני אומר לכם שהמהפכה הקומוניסטית התחילה ממניעים אידיאליסטיים, טהורים של אנשים שחשבו שהם הולכים לעשות צדק ושוויון בעולם. לכן, אני לא מפחד להגיד שבאמת הביקורת וה... מתח נגד אתה בחרתיים אצל חלק מהאנשים, לא כולם, אבל אצל חלק מהאנשים הוא באמת יכול להיות שהוא נובע מתהרת הנפש, מתוך חוסר יכולת להבין איך יכול להיות דבר כזה ומה פירוש הדבר. לזה אני רוצה להתייחס, לתופעה הזאת. כלומר, אם עומד מולי איזשהו מישהו שכל מה שהוא רוצה זה נגיח תחרה לזמן, אני לא מדבר אותו מילה אחת בנושא הזה, אבל אם אני רוצה לשוחח עם אדם שבאופן כנה, אמיתי, הוא לא מבין מה זה, מה, היהודים יותר טובים מכולם? אז תשובתי היא כזאת, תכניס לו את הגנטיקה לשטויות. כמובן, הגנטיקה נשלח לכישורים טכניים וקוגניטיביים. זה לא קשור לאיכויות של מוסר, לאיכויות של ערכים אידיאליים. נשאר תחום אחר לגמרי, לתחום הרוח, לתחום הנשמה, שבזה אין לגנטיקה מה לומר. עם ישראל הוא עם שונה מכל העמים, קודם כל עובדתי. לפני שאנחנו נכנסים כרגע להוכחות איך זה יכול להיות ומה המשמעות של זה ומה זה גורם מבחינה מוסרית, יש עם בעולם שהיו בו איכויות שתכף אני אציין כמו בעם ישראל. אני אתן כמה דוגמאות. עם ישראל הוא העם, וזה כל אחד יודע, שכאשר כל התרבות מסביב הייתה תרבות אלילית, הוא האמין באל אחד. זה עובדה או לא עובדה? עובדה. אני לא מתווכח, אני לא אומר מה היא אומרת העובדה. בואו נדבר רגע היסטוריה. נדבר היסטוריה, היסטוריה נטו. עם ישראל זה העם היחידי שהאמין באל אחד, כשכל העמים סביבו היו עמים אלילים, ואגב, לא שנה ולא 100 שנה ולא 500 שנה. 1500 שנה. מי אברהם אבינו? עד תחילת לידת הנצרות, שאז התחילו גם הגויים לקבל מושג מערכי היהדות, עברו 1700 שנה. ב? נערה עשרה? אני אמרתי שאלה מפילות? לא, נפילות זה לא שלא האמינו באליך. נפילות פירושו של דבר שבתוך עם ישראל היו מתייוונים. פירושו של דבר שעם שהוא עומד בהתמודדות נוראה נגד כל העמים שסביבו, אז יש לו נפילות. אבל הגרעין הפנימי, המוביל, היציב, האימננטי, שמוליך קדימה את עם ישראל כל הזמן, הוא נשאר. למה? מפני שיש, לחטא יש עונש. מפני שגם כאשר חלקים מעם ישראל בוקדים בתפקידם, הם יכולים לגרום נזקים גדולים לעם ישראל, כמו שאנחנו רואים היום. אבל כשאתה מדבר על הרצף ההיסטורי, כשאתה מדבר על האידיאולוגיה, על תפיסת העולם, על התרבות, על האופי של עם לאורך דורות, נכון? יש משברים, יש נפילות, זה לא משנה את העובדה. שהעם הזה הנחיל לעולם את האמונה באל אחד. עכשיו תראו, אמונה באל אחד והרבה אלים, זה לכאורה לא אומר שום דבר. אבל יש פה משהו אחר מאחורי. העבודת אלילים תמיד הייתה קשורה לאכזריות, לרשע, לניאוף. מה זה היו עבודות האלילים? היו מקרינים קורבנות אדם? היו בונים בתי מקדש לאורגיות מיניות? היו עושים פולחנים שבהם היו מענים אנשים? היו גוזלים? עבודת אלילים זה לא איזושהי מין תיאולוגיה לא נכונה. עבודת אלילים זה תרבות שמושתתת על כוחניות. מי היה בהיסטוריה סנחריב? מי היה נבוכדנצר? מי היה טיטוס? איזה אנשים הם היו? אנשים ששעבדו מיליוני עבדים. רצחו וטבחו בלי חשבון, גזלו, שדדו ואנסו בלי חשבון. זה היה האופי התרבותי של כל העמים שסביבנו, כולל עמים נאורים. אלכסנדר מוקדון, כבר פילוסופיה יוונית, כבר תרבות מדעית, הוא שטף את העולם הקדום, ב-11 שנה כבש את כל העולם. השמיד, הרג מאות אלפי אנשים. בכל מקום, שדד, גזל, לקח את הכסף והזהב, העביר אנשים. עריצות, דיקטטורה, רשע, שלא היה דוגמתו. ובתוך זה, אמונה באל אחד, זה לא רק איזה הסבר תיאולוגי אחר איך נברא העולם. זה אמונה שאומרת שכל בני אדם נבראו בצלם אלוקים. ושופך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. מי שלא הבין מה שאמרתי, אני אסביר זאת פעם. לא אל תהרוג, כי אחרת יערכו אותך. לא אל תהרוג כי איש יתראו חיים בעליו, אי אפשר ככה לחיות. כל אדם נברא בצלם אלוקים. בתקופה שביוון בספרטה הרגו זקנים, כי מה הם כבר שווים? בכל העולם הרגו חולי נפש, כי הם רק מפריעים לחיים. באותה תקופה בעם ישראל קדושת החיים היה ערך עליון, וחיללו שבת בשביל להאריך חיים של זקן בעוד כמה שעות, בשביל להציל חייו של אדם מופרע שבכלל לא יכול לחשוב מבחינה קוגניטיבית שום דבר, חילול שבת בשביל לצאת את החיים שלו. עם ישראל, עובדו, אני רק מדבר עובדות כרגע, אני לא יודע מה זה אומר, אחר כך תגידו אתם מה זה אומר. אבל כשבאים ומעלים מולנו טענות, איך אתם אומרים? אז בואו נלמד היסטוריה. אתם יודעים מתי אחד מהדברים שנחשבים לפסגה של הנאורות ושל ההתקדמות העולמית זה מה שקרוי חוק חובה חינם. תבינו, מה זה חוק חינוך חובה חינם? חוק חינוך חובה חינם זה חוק שאומר, האדם זה קודם כל הראש שלו. ולכן, זה פשע כלפי החוק, לקחת ילד בן 9, יש לו שרירים, יכול ללכת לשדה, יכול לעבוד, יכול לפרנש את המשפחה, למה שלא יעזור לאבא שלו לפרנש את המשפחה? על פי החוק, אסור. מי שישלח את הילד שלו בן 9, ייקח אותו לשדה מכל בית ספר, יכניס אותו לבית סוהר. למה? כי אדם זה קודם כל הראש. הדעת, השכל. ולכן, כמו שאדם מוליד ילדים, הוא חייב לדאוג שהם ילמדו. והוא חייב לשלם מיסים, והמדינה תדאג שהוא ילמד בחינם, עד אותו רגע שהוא מגיע לבגרות, יכול לעמוד בשביל עצמו. נכון? וזה באמת, קדמה בלתי רגילה. אתם יודעים כמה זמן קיים חוק חינוך חובה באירופה? 70 שנה, 80 שנה. באמריקה? 90 שנה. אתם יודעים כמה זמן קיים חוק חינוך חובה חינם בעם ישראל? 2,500 שנה. כשבניו יורק עוד בישלו אנשים בסירים, ובלונדון ירו אחד בשני בקשתות, ורומי הייתה פיצה, בירושלים יהושע בן גמלא כהן גדול תיקן חוק חינוך חובה חינם לכל ילדי ישראל בתחילת בית שני. יש בעולם עוד עם אחד שהעמיד את הדת במרכז החיים ואמר תלמוד תורה כנגד כולם, והחובה ללמד בנות תורה עומדת כחובה בסיסית ראשונה במעלה כמו עם ישראל? אני לא מבין בגנטיקה, אבל יסבירו לי למה אנשים, למה בתוך עולם אנטישמי, שונא יהודים, כמות מקבלי פרס נובל, יהודים, פי 10% שהם מהווים באוכלוסייה. מדוע ברוסיה הסובייטית פרס לנין, ששנא יהודים ויהדות, בין מקבלי פרס לנין ברוסיה, יש פי 10 יהודים מחלקם באוכלוסייה הרוסית. האם יש עוד עם אחד בעולם שהעמיד בכמות ובאיכות אנשי רוח לאורך כל הדורות כמו העם שלנו? תזכירו לי שם של עם אחד שיכול עכשיו לעשות לכם רשימה של אלפי אנשים שכולם היו אנשי רוח ברמה כזאת שאם היום היו שמות אותם פה כולם היו משתחווים לפניהם. מהנביאים והתנאים והראשונים והאחרונים עד עצם היום הזה. איזה עם העמיד בתוכו כל כך הרבה אנשים גדולים ברוח? אתם יודעים מה? בכל עם יש אנשים טובים, ללא ספק, צדיקים. אבל איזה עם יודע להתפאר בדמויות מופת מבחינת הצדיקות המוסרית שבין אדם לחברו לאורך שוב, אלפי שנים, כמו עם שלנו? ספר, שוב, שסיפורי מופת מהדור הלוויים, התנאים, המוראים, הראשונים, האחרונים, עד היום הזה, דמויות מופת מדהימות. אני תמיד אוהב לתת דוגמה. סתם סיפור אחד כדי שנשים דברים בפרופורציה. עזרה לעניים? אין עם שלא מבין שצריך לעזר לעניים. מה שנקרא מצוות צדקה, אני מעריך שבכל העולם יש אנשים שעוסקים בצדקה. יש עוד בעולם מקום אחד, עם אחד, שיכול לספר בהיסטוריה שלו לאורך דורות, שבכל מקום שיש קהילה יהודית, יש בית תמחוי, יש חברת הכנסת קלה, יש חברת ביקור חולים, יש חברת לוויית המת, יש... איזה, אתם מכירים איזשהו עם בעולם שבכל מקום שיש קהילה, מיד קמים כל המוסדות האלה. אני כרגע מנתח עובדות, אני לא מדבר על המשמעות שלהם. יש עוד מקום כזה בעולם? ואיזה אחרי? אני בפסח עושים סדר בבית, יש לי אוספת את כל הבגדים שכבר הילדים לא משתמשים בהם, נותן לי בעד חבילות, לך תיתן את זה. בגדיל, איזה חסד גדול, כן? מקום שיתפוס מקום בארונות, אם ככה ידעים לא משתמשים בזה, אז אנחנו עושים קצת שיהיה מקום פנוי בארונות, אנחנו טובי לב, נותנים את זה לאחרים. אבל מי שקורא, למשל, זה לרב קוק, אז הרבנית הייתה תמיד מחביאה במקומות שהוא לא ידע את הבדי שבת שלו. למה? כל פעם שהיה בא אני עם בגדים מעוטים ומבקש סקה, הרב קוק היה רואה אותו, תראה לי כסף, אז יכול להיות בגדים שתתבש יותר טוב, והיה מוצא את החליפה הכי יפה שלו ונותן לנו. והרבנית הייתה אומרת, למה את החליפה הכי יפה? מצוות עושים בדבר הלא חשוב, בדבר חשוב. אין מצווה הידור מצווה? אני עושה מצווה צדקה, את רוצה שאני אתן את הדבר הכי פחות אצלי? מצוות תמיד מקרים. את רוב מקפילים לקחת את רוב מודע, נכון? תפילים כולם רוצים אשר תפילים מודרות. ובצדקה אין מצווה לעשות בידור. אז הוא היה תמיד נותן לעניים דברים הכי טובים שיש לו בבית. אבל בסוף כיוון שהוא רב, אחר כך היה עם רב ראשי, בסוף גם כדי להיות לבוש בצורה נורמלית, אז אשתו הרבנית הייתה מחביאה בבית איזה בגד אחד או שניים לשבת וחגים, שהוא יוכל להתלבש כמו הרב. עכשיו זה לא הרב קוק. זה מאות אלפים ורבבות סיפורים כאלה לאורך כל הדורות, לא סתם של טוב לב. טוב לב בפרופורציות ובהיקף ובעוצמה ובכמות, שאין להם אך ורע. נכון, יש אגדה סינית על איזה ילד שעם אורז וזה הציל את כל בני הכפר. יש אגדה הולנדית על ילד שהכניס את האצבע שם לחור והציל את כל הכפר. נכון, נכון, יש. אני אמרתי מקודם, בכל עם ולשון יש אנשים טובים. אבל, שימו לב, הם הרי אנשים נאורים, נכון? אחד החוקים הכי יסודיים של המדע, של המדע, של הפיזיקה, כן? אומר, שאם ראית תופעה מסוימת חוזרת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה לא יכול להיות הרבה מקרים. אתה צריך לחפש גורם אחד שמחבר את כל המקרים. אם אני שואל את עצמי, מדוע בעם היהודי לאורך כל הדורות יש עוצמה רוחנית, יש הערצה של הרוח, יש הערצה של המוסר, יש שאיפה של הצדק ואין סוף אחוזים יותר מאשר עמים אחרים? אולי יש לזה שום סיבה אחת, כי אתה יכול להגיד ש במקרה הוא היה צדיק, ובמקרה הוא היה צדיק, ובמקרה הוא היה צדיק. בטח שם שם אמר. זה לא מדעי, זה לא נאור. כי השפה המדעית אומרת שאם לאורך אלפי שנים אתה רואה תופעה ברורה שבעם הזה יש נטייה שמוציאה מקרבה את האנשים הגדולים האלה לאורך כל הדורות, סימן שיש לזה סיבה. אני רוצה להוסיף. נבדוק בבקשה. נבדוק בבקשה. באמריקה ובאירופה, מה שמקודם ידידי התפאר, שיש שם סדר, יש שם חוק, יש שם משמעת, מאיפה הם קיבלו את הערכים האלה באופן היסטורי? האם לא במחקר לא קשה במיוחד אפשר לזהות שרוב הערכים האלה הוטמעו בתרבויות האלה כתוצאה מתהליך של חיקוי של התרבות הישראלית? באמת, הנצרות שלא יהיה הבנה, אתם לא כך מכירים את הנצרות, אבל אני רוצה להגיד לכם פרט אחד. הנצרות ביחס אלינו, המתח שלה איתנו הוא הרבה יותר גרוע מאשר האסלאם והבודיזם וכל המקומות החילוניים, אבל כי הנצרות היא טענה כל הזמן שהיא היהודים. כלומר, מה זה התיאולוגיה הנוצרית? בואו רגע נרנן את הזיכרון, מי שלא יודע. בגדול, לא ניכנס מאוד עכשיו תיאולוגיה הנוצרית, אבל התיאולוגיה הנוצרית אומרת בערך כך, בצורה מאוד כללית אני אומר. היהודים חטאו בזה שהם לא האמינו שאלוהים ירד למטה, התגלה כבן אדם ונחלב, ולכן אלוהים עזב אותם, ובחר בנו להמשיך את דרך היהדות. אנחנו היהודים האותנטיים. עכשיו, כיוון שהם היהודים האותנטיים, אז ימצאו לעצמם הרבה מאוד ערכים של היהדות כדי לבטא את זה שהם ממשיכים את היהדות האותנטית. אהבת הרע, כבוד לזולת, בעיקר עניינים שבין אדם לחברו, שכולם אין להם שום מקור היסטורי. בבקשה תבדקו, לא בפילוסופיה היוונית, תקראו את המדינה של אפלטון. זה ספר שמציע חברה שמחולקת למעמדות, כשכל מעמד יש לו פריבילגיות, על עריצות, על שלטון, על חלוקת נשים לפי המעמדות. הערכי המוסר של מה שנקרא הומניזם, וזה עוד נלמד בשיעור אחר, על ההומניזם האתאיסטי, מבחינה מדוקדקת, מהר מאוד יתברר, שכולם ערכים שהעמים הנוצריים לקחו מהתנ"ך. מי שלא זוכר, התנ"ך נוצר בארץ ישראל על ידי יהודים מיסטיקנים, שוביניסטים, שדיברו הרבה על עם ישראל ועל ייחודו, והם ניבאו את ספרי התנ"ך, והיצירה היהודית השוביניסטית הזאת שדיברה כל הזמן על ייחודו של עם ישראל היא המקור לרוב רובם של ערכי התרבות והמוסר של החברה המערבית באירופה ובאמריקה. באמת, תבדקו איך נראות אוכלוסיות שלשם התורה עוד לא הגיעה. תבדקו איך נראית אפריקה ואסיה ודרום אמריקה לעומת אירופה ואמריקה. אני רוצה לגלות לכם סוף. לפני 2,200, 300, 400 שנה, 2,500 שנה, לא היה הבדל גדול. הפרסים, הבבלים האשורים, או תגידו אירופאים, בסדר, היוונים הקדמונים והרומאים, הם היו אכזרים לא פחות מאשר באפריקה. הרומאים היו ידוע כצבא האכזרי ביותר בהיסטוריה. החייל הרומאי עד היום, אנשי אמנות אומרים שהשרידים של פסלים של חיילים רומאים מוצבים באופן מיוחד שעד היום אפשר לראות בפסלים את הנוקשות והאכזריות בפרצוף של החייל הרומאי. העדינות, המוסריות, היתרון העצום של אירופה ואמריקה הצפונית לעומת שאר חלקי כדור הארץ, זה לא בא מהפילוסופיה האתאיסטית של ניטשה, זה לא בא מהקוסמופוליטיות של ג'ון לנון. תראי מאיפה זה בא? מהתנ"ך היהודי. רוב רובם, לא כולם, רוב רובם של ערכי המוסר. אתם יודעים, יש לנו בדיחה קבועה שתמיד פרופסור בן שלמה, כשאני מביא אותו לעצור, אז הוא מזכיר אותה. למשל, יש ארגון אתאיסטי שמאלני במדינת ישראל שהוא רוצה לדאוג לכל בני אדם. איך הוא קורא לעצמו? בצלם. מעניין. מאיפה המילה הזאת לקוחה? איפה זה כתוב בכתבי הפלטון? זה כתוב אצל ניטשה? זה כתוב אצל ג'ון לנון? איפה המילה הזאת בצלם? מה, לא מספיק אנשים נאורים? הם לא ידעו למצוא אף מילה אחרת לסמל את הארגון שלהם, אלא רק מהתנך השוביניסטי, המיסטיקני, היהודי, הפנאטי? מה לעשות? כן, המקור לכך שכל בני אדם צריך להתייחס אליהם כבני אדם בגלל שהם נבראו בצלם אלוקים? מה לעשות? זה רק בתנך. ולכן אני רוצה קודם כל לומר, עובדתית, יתרונו האיכותי, המוסרי, של העם היהודי לאורך כל הדורות, זו שאלה עובדתית, סטטיסטית. זו איננה שאלה של הערכה, של דמיונות, של מה כן. כאן מגיע החלק החשוב. אני צריך את זה לשאול, תנו רגע לגמור את הרעיון. אנחנו צריכים להתמודד עם שני נושאים. א', למה זה ככה באמת? טוב, בסדר. הראית לי מה שנקרא, עשית לי פה הצגה מדעית, הבאת לי אוסף של עובדות, עכשיו אתה צריך לפתור את המשוואה. למה זה כך? ב', אז מה זה אומר? איזה זכויות זה נותן? מה המשמעות של זה? אז אני אענה על ראשון ראשון על אחרון אחרון. באמת, תשימו לב טוב. ברור שיכול להיות כל זה. באופן פרטי, שהוא יותר צדיק, יותר מוסרי, יותר עדין, יותר מאמין במובן הגלוי של המילה, מיהודי, שיכול להיות גס רוח, מנוול, רשע, מרושע. אתה יודעים למה? יש כבר בסוף אחד העקרונות היסודיים של היהדות, ואגב, זה גם כן אנחנו הבאנו לעולם. אצל העמים האליים לא הייתה בחירה חופשית. לפחות לא במובן שאנחנו מדברים עליה. הכל גזר האל המיתולוגי. גם בבודיזם אין לגמרי בחירה חופשית. אפילו באסלאם, שהוא עשה את הרובד של דברים, יש הרבה מאוד זרמים אסלאמיים שהם לא מודים בחירה חופשית. מי שלימד את העולם שאדם יש לו בחירה חופשית, למה יש לו בחירה חופשית? כי הוא נברא בצלם אלוקים, וכמו שאלוקים חופשי, כך גם האדם הקדוש הוא נתן לו בחירה חופשית. זה אנחנו. אבל בגלל שיש לו אדם בחירה חופשית, האדם היחיד הוא יכול להיות רשע גמור ויכול להיות צדיק גמור. ולכן, אתה לא תבהיל אותי אם תגיד לי, כן, יכולים להיות מצבים שאתה מגיע, אני מודה, ישנם מדינות שנסתובב בהן, פשוט נקנה בכל מיני דברים שנשאו. נכון. נהגים עושים יותר בעדינות, אנשים מחכים בתור יותר בעדינות, יש פחות גנבים, יש יותר יושר, כן, נכון, יכול להיות מצב כזה, שבמצב של שקיעה תרבותית, כמו שעובר היום במובנים מסוים על החברה הישראלית שמתכחשת לעצמה ומאמץ את דרכי הגויים, וברגע שאדם מתכחש לעצמו ומאמץ דרכי הגויים, אז הוא תמיד משתווה עם החלק הנמוך של האחרים, כל להשתוות לחלק העליון של האחרים, אז אני מודה, כי יכול להיות מצבים, לא רק שהגוי היחיד הוא יותר צדיק מיהודי יחיד, אלא שחברה שלמה, מדינה שלמה, יש בה צורות התנהגות שאנחנו פה מדינת ישראל יכולים לקנא בהם. אני מודה. במדינת ישראל ללכת לקנות רכב צריך להיות בעל כישרון גדול, אחרת יש לך סיכוי גדול מאוד שירמו לך. יש מדינות שאתה ברחוב קונה רכב ואתה יודע שזה הכל יוסף. מה לעשות? זה מבייש, זה משפיל, זה נורא רעיון. אני מודה גם. אז מה זה הבחירה? אני טוען שתי טענות. הטענה הראשונה היא טענה רציונליסטית. אני חושב שיהיה קשה לאנשים לסתור אותה. כיוון שהעם שלנו לפני 3,300 שנה קיבל את התורה בהר סיני, כלומר, קיבל על עצמו ערכי תרבות ומוסר וצדק על פי דבר השם, וחינך את עצמו ואת בניו אחריו על פי זה, הוא השריש בעצמו מעלות רוחניות שעוברות מדור לדור, ויש מושג כזה שגם המדע הכללי מכיר בו, כמו פסיכולוגיית העמים, או מה שיום קרא תורשה דורית. תשמעו, לא כל אדם מתחיל מחדש. זה לא נכון. כשיש לעם מסורת תרבותית, היא מוטמעת באנשים, היא הולכת ומתפתחת מדור לדור. ומי שירצה להסביר את יתרונו של עם ישראל מכוח התורה, הוא כבר יכול להסביר את כל התופעות האלה. ותדעו לך שיש בתוך היהדות עצמה זרמים כאלה, כמו למשל הרש"רים, כמו למשל חלק מהמסבירנים החרדים, אתה רואה אצלם את צורת הסברה הזאת, שהעובדה שהעם הזה קיבל על עצמו את התורה והתחנך וחינך את בניו על פי התורה במשך הרבה דורות, זה יצר נורמות תרבותיות, מורשת תרבותית, השפעות פסיכולוגיות שעוברות מדור לדור, באופן כזה שהכלל הוא כל הזמן מושפע מאיזושהי עמדה תרבותית שהיא יוצרת בעם הזה. למשל, נכון, זה שיהודים מתחנכים מגיל אפס שתלמוד תורה כנגד כולם, זה עושה את העם הזה בעל יתרון אינטלקטואלי. למה? כי הוא מחנך את עצמו בכל הדורות שזה יותר חשוב מהכל. עם שיש לו יתרון אינטלקטואלי, ועוד הידע הזה הוא מלא דרישות מוסריות, וכל הילדים גדלים בחדרים שבו הם לומדים על דרישות מוסריות, הוא בסוף עם יותר מוסרי, מה לעשות? אפשר להיות יהודי טוב, להסתפק מה שאמרתי. השריר שהיה יהודי, ירא שמיים, שומר תורה ומצוות, מותר להיות כמוהו. אבל נכון שיש במקורות היהדות גם גישות נוספות שאומרות אתה אלוקים אשר בחרת באברהם, ברצתו מירושלים וסתם בשמו אברהם. אתם יודעים, אני אתן, אני אמרתי, אני עושה קצונן, קצת לדמות. שרבי יהודה הלוי בקוזרי, ואחריו מעריך המערד בנצח ישראל, וזה מצוי הרבה בכתבי הרב, ומקורו קודש כמובן וחז"ל וספרים פנימיים, יאמר את זה כך, שריבונו של עולם ברא את העולם ונתן לעולם בחירה חופשית, היא לא הייתה בלי חשבון. אם הייתה בלי חשבון, אז מתוך בחירה חופשית גם אפשר להחליף את העולם. הרי הקדוש ברוך הוא לא ברא עולם כדי שיחריב אותו. אז הקדוש ברוך הוא ברא בעולם גם את מה שרבי יהודה הלוי קורא הגרעין, או מה שהרב קוק קורא סגולת ישראל, או מה שהמהר"ל קורא לא זוכר איזה ביטוי מיוחד שאני יכול לצטט בשמו, אבל התוכן של הדבר הוא כך. הקדוש ברוך הוא, תשימו לב, הוא ברא בעולם את הכישרון לנצח את הרע, את היכולת, את הגבורה, את הסגולה הנשמתית, שגם לה יש בחייה חופשית, יכולה לעלות ולרדת. אבל יש בה משהו יציב, משהו קבוע, שמבטיח את זה, שאחרי כל המשברים, אחרי כל הרידות, יש בה את הכוח להתגבר על הרע. זה נקרא סגולת ישראל. מה זה סגולת ישראל? שימו לב, סגולת ישראל זה כישרון של האומה. זה נכס לא של אדם פרטי, אלא של הנשמה הלאומית הכללית של ישראל לדורותיו. זה גורם שכל אדם פרטי יש לו את הפוטנציאל הזה, יש לו את הכישרון הזה. אבל כמו כל כישרון, אפשר לפתח אותו, אפשר גם לא לפתח אותו, אפשר גם להשפיל אותו. לכן, כשאני מדבר על זה שעם ישראל הוא עם סגולה, לא נתבלבל. אני מדבר על הסגולה הנשמתית של האומה לדורותיה. ברור שיכול להיות גוי שיותר טוב מיהודי. אמרתי יותר מזה. גם יכול להיות תקופה, כן, שלצורך העניין, שהשוויצרים התנהגו באופן יותר מוסרי ממדינת ישראל. נגיד מהממוצע במדינת ישראל. יכול להיות. ואתה צודק, גם בעם ישראל יש תקופות של ירידה. ירידה נוראה. נקרא את הנבואות של ישעיהו, נקרא את התיאורים של סוף בית שני, חבל הזמן, יש הרבה בעיות. אבל עובדה, זה שוב עובדה היסטורית. גם אם נפלנו, תמיד קמנו. למה תמיד קמנו? כי יש סגולה. רק שנופל, פעם אחת נופל כאן, פעם שנייה נופל כאן, פעם שלישית נופל כאן, פעם רביעית נופל נעלם. אצל העמים זה ככה. היו הרבה תרבויות, היו הרבה מדינות, הרבה עמים. נפלו, קמו, נפלו, קמו, נפלו, נעלמו. עם ישראל נפל הרבה פעמים. תמיד הוא קם. לא רק הוא קם. תרבותו קם. תורתו קם. אני רוצה גם לומר לכם דבר שנוגע לימינו. רבע, אתם לא יודעים מה שקרה בשואה. כולם מדברים על דבר הנורא, כמובן, בשואה נהרגו 6 מיליון בצורה נוראה ואכזרית, ועצה קודם נגיד. אבל בשואה קרה עוד דבר נורא. אתם יודעים שבשואה נהרסו כל מרכזי התורה באירופה. זה רוב מניין ורוב בניין של כל גדולי התורה והלומדים שהיו בעם ישראל. אתם מבינים מה זה? בארצות הברית נשארו כמה מרכזי תורה קטנים, קטנים מאוד באותה תקופה. ברוסיה? צודק, נכון. השואה של הגרמנים הוא במקביל הקומוניזם הרוסי. תראו, לפני מלחמת העולם השנייה, לפני הקומוניזם, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, היו בפולין ורוסיה ביחד 10 מיליון יהודים. מתוך 10 מיליון היהודים האלה, 90% היו שומרי תורה ומצוות, והיו שם רבבות ומאות אלפים של גאונים ותלמידים ותלמידי חכמים. ישיבות בלי סוף, ורבנים. אתם יודעים, ברוסיה הפולין שלפני המלחמה, רב של עיירה, הוא לא היה רב, הוא לא היה בקיא בכל השאר. הסטנדרטים של גדלות התורה שהיו רואים תשובות מאותה תקופה, זה לא יומן כיסופה. כל זה נהרס, נמחק. אתם יודעים שחלק מהסיבה של ההיסטריה של החרדים נגד המדינה ונגד הצבא, הייתה גם מסיבה אחת חיובית. הם הרגישו שיש להם תפקיד להציל את התורה בעם ישראל. גם בעולם החרדי בארץ ישראל, כמה ישיבות היו שקמה אחרי השואה? היו 3, 4, 5 ישיבות. בכל אחת הם היו כמה עשרות תלמידים. החורבן עולם התורה שהיה על ידי הקומוניזם והשואה היה נוראי. אגב, באותו זמן קרה דבר נוראי גם בארצות המזרח. בארצות המזרח היו גם כן קהילות מפוארות עם תלמידי חכמים. גם שם הכל נעקר, הכל נערף. היו נלצים לברוח בגלל השינה של הערבים. בסוריה, הקהילה מפוארת, תחלם, תלמידי חכמים, ישיבות. בעיראק, בעיראק היה להם מסורת אדירה. במצרים, במרוקו, הכל נחרב. ואתם יודעים שאחר כך שבאו לארץ ישראל, עברו כאן תהליכים מאוד קשים, ולא חזרו לבנות את מרכזי התורה הגדולים כמו שהיה להם בחוץ לארץ. אז תארו לעצמכם, בתוך נגיד 50 שנה, משנת, נראה למניינה, 1900 עד 1950, פחות או יותר נגיד, רוב מרכזי התורה בעולם היהודי נהרסו. אתם יודעים את זה? ריבוי תורה כמו שיש היום במדינת ישראל, רבותיי, לא היה, יש כאלה שאומרים ש2000 שנה לא היה כל כך הרבה, לפחות בכמות של לומדי תורה. זה מדהים, גם בארצות הברית. אבל בארץ במיוחד, יש כזה תורה ענקי. והכוח הצמיחה, אתם יודעים, שיש שמרות ידועות, בן גוריון, שעשה את הסטטוס קוו שקם בנבי סיום לדעתיים, הוא היה אומר, חבר'ה, עזבו, מה אתם רבים הדתיים על שבת ועל זה? כמה זמן עוד יהיו דתיים בעולם? עוד 20 שנה, עוד 50 שנה, עוד 100 שנה, אחד לא יזכור שיהיו דתיים. זו הייתה התחושה. כל הישיבות הגדולות באירופה נהרסו, באמריקה, ונשארו מרכזים קטנים. בארצות המזרח, המפאיניקים ידעו מהר מהר להעביר אותם על דתה, היו בטוחים שהעסק הזה נגמר. כוח הצמיחה של בניין התורה בעם היהודי זה פלא, זה פלא היסטורי. וזה קרה אותו דבר אחרי חורבן טיטוס, וזה קרה אותו דבר אחרי מסי הצלב, וזה קרה אותו דבר אחרי גזרות תח ותח. העם היהודי יש לו כוח צמיחה אדיר סביב תרבותו, אמונתו, סביב תורתו. מה המקור של זה? אנחנו קוראים לזה סגולת ישראל. מה זה סגולת ישראל? זה כישרון פנימי של האומה להמשיך עם יהודה, עם תפקידה, ולהופיע תמיד מחדש את קדושת תורתה. איפה זה מופיע? זה מי שמתאים, נכון? זה לא מופיע בבת אחת אצל כולם, אבל זה עובדה. שוב, עובדה היסטורית. אז קודם כל, אני לא רואה שום בעיה מחשבתית להבין שהעם הזה מיוחד. מי שיותר נוח לו להישאר בהסבר הרציונלי שאמרתי, שישאר, הוא לא עושה בזה שום פשע ושום עוול. מי שרוצה גם לקבל את ההסבר של רבי יהודה הלוי והמהר"ל ועוד גדולי ראשונים ואחרונים בדבר סגולה נשמתית שהקדוש ברוך הוא הטביע באומה זה להתחדש, ודאי טוב. שימו לב, א', זה לא אומר שכל יהודי באופן אוטומטי יותר טוב מגוי. בהחלט לא. זה לא אומר אפילו שהעם היהודי במדינת ישראל הוא יותר טוב מהצרפתים, לצורך העניין. במקרה זה נכון, אבל זה לא אומר. לא. אתם מבינים מה שאני אומר? סגולת ישראל זה לא צ'ק פתוח. סגולת ישראל זה לא תעודת ביטוח. סגולת ישראל זה כישרון נשמתי. שצריך לפתח אותו, צריך לעמול עליו. אבל רואים שלאורך הדורות הוא בסופו של דבר תמיד מנצח ותמיד עולה. נקודה אחת חשובה שאותה אני אחיו אחת לך, אבל אני רוצה אחרי שאני אגיד את זה לתת לך לשאול שאלות. האם זה גורם לנו להתנסות? מי שזה גורם לו להתנסות הוא גם טיפש וגם רשע. הוא גם טיפש מפני שזה רק אומר שאתה קיבלת מהקדוש ברוך הוא מתנה. שאלה מה עשית המתנה הזאת. זה רק מחייב אותך את זה. זה רק אומר שאם אתה לא תהיה בסדר, אתה תחטוף. טוב, אני כל פעם מדבר בהרחוב, אני רוצה שבת ישיבה, בשבת כי תבוא, ובשבת בכל כולה. שלא יהיה הבנה. עם שגולה זה שני צדדים של המטבע. עם שגולה זה שליחות, זה תפקיד, זה אחריות. ולכל דבר, תפקיד אחריות, יש שני צדדים. הטיפש מתגאה בצד אחד, והחכם הוא מתמלא ענווה והרגשת אחריות. אתם רוצים שאני אתן לכם דוגמה? אני אתן לכם דוגמה. טיפש שעובדים לו פה את הארון הראשון, הוא מסתובב כמו טווס. אני קצין. עוד יש לו פה פונטה אדומה בכלל. עוד יש לו פה עוד אחד של הסיירת. בכלל, מה זה? אף ככה לדע. זה טיפש. אדם חכם עומד בפיק ברכן, שואל את עצמו, מחר, החיים של 30 אנשים תלויים בהחלטות שאני אקבל בשבריר של שנייה? אני מסוגל לעמוד בזה? אני כולי מרוכז בתפקיד של זה? האם השליחות היא לא גדולה עליה? האם אני ראוי לה? ואם בכל זאת נתנו לי אותה, ואין ברירה, עכשיו זה התפקיד שלי, האם אני יודע להיות כל הזמן מלא ענווה והרגשת שליחות והרגשת אחריות לגודל התפקיד שמוטל עליי? אני מודה, יש קצינים טיפשים. ובדרך כלל, טיפשות מביאה לרשעות. כי הטיפש, שחושב שאם הוא קצין, אז מגיע לו. מגיע לו שחדות, מגיע לו שזה, מגיע לו זה. תדעים מה קורה בסוף. ובסוף עושה טעויות שעולים בדם. ובסוף לא ממלא את תפקידו. כי בסוף התפקיד זה בשבילו, ולא בשביל התפקיד. לכן אני מודה. מי שמקבל דרגה, אם הוא טיפש, הוא גם רשע. כי התנסות זה דבר מאוד מגניב. מי שחושב שבגלל שהוא יהודי הוא יכול להתנסה על אחרים, הוא טיפש. והטיפשות הזאת באמת יכולה להביא אותו גם לרשות. נכון. אני מודה. אבל שליחות, ייעוד, זו קבלת אחריות שהיא מעוררת ענווה. ושוב, אני רוצה להזכיר לכם מה שאנחנו רואים פה הרבה פעמים. האיש הזה, שהביא את התורה לעולם, שחוללה את כל המהפכות הכי גדולות האלה שעכשיו אני מדבר עליהן, מה תכונתו? הוא ענב מכל אדם אשר על פני האדמה. ולכן הוא גם חכם מכל אדם אשר וגם נביא וגם אני. תראו, הדמיון הזה שבגלל שאני מתגאה ביהדותי, אמרתי מתגאה, טוב תכף אני אסביר את המילה הזו, הדמיון הזה שבגלל שאני מתגאה ביהדותי אז אני מתנשא, אז אני שוויצר, אז אני... זה לא נכון. מה פה זה לא נכון? אולי יש אנשים כאלה כמו בכל מקום, כמו בקורס שני. אבל באמת, להיות גאה ביהדותך, זה להיות ענב, זה להרגיש אחריות, ולהרגיש שליחות, וזה לא מביא להתנשאות, וזה לא מביא לרשעות, להפך, זה מוסיף טהרה על טהרה. אז למה אמרת מתגאה ביהדות? יש מושג ש... הרמב״ם קורא לו שמינית שבשמינית של הגאווה. הגמרא, זה הרמב״ם.
שגם על זה עוד אומרים מאוד מאוד הווה שפל רוח, אפילו פחות מזה. אבל בכל ספרי המוסר כתוב שיש גאווה רצויה. מהי הגאווה הרצויה? שאדם יכיר את ערכו. תראו, קצין שלא מכיר בערכו הוא גם
אני זוכר ש
יצא פה פעם אלי שטרן בזמן שהיה מפקיד בעד אחד, אז הוא סיפר שהוא פעם סילק קצין בגלל שהתברר צוער, בגלל שהתברר שהוא קשקש דברים לעפים בשירותיים, ופעם הוא סילק צוער בגלל שהוא קיבל עדות שפעם הוא לא קם לשכנה באוטובוס וכו' וכו'.
אז אמרתי לו, אני רוצה לשאול שאלה, אתה יודע, אמרתי לו, זה מאוד יפה שאתה עושה ככה, אתה אביר המוסר, אבל בינינו כל אדם צריך לעמוד, לעמוד לפני שכנה באוטובוס. אבל מה? כולם עומדים? לא כולם עומדים. אז מי שלא עומד הוא לא יכול כבר קצין? אתה יודע מה? זה לא יפה לקשקש בשירותים. אבל מה? מי שמקשקש בשירותים כבר לא יכול קצין בצהל? אמר לי לא. אמרתי לו למה? אמר לי ככה, תראה. מי שלא מבין שלקבל אחריות על אחרים, זה אומר שאתה דורש מעצמך להתנהג יותר מכולם, הוא לא יכול להניג אחרים. בשביל להניג אחרים, הדבר הראשון שאתה צריך זה להבין מרגע זה אני דוגמה לאיך צריך להיות. כשאני אחד העם, בסדר, פעם אחד נכשל פה, פעם אחד נכשל שם. כן, קצין זה אדם שמה שאנשים אחרים נכשלים, הוא צריך לדרוש מעצמו לא להיכשל בזה. למה? הוא צריך להוביל אנשים. בשביל להגיד אחריי, הוא צריך דוגמה, הוא צריך סמל, צריכים להעריך אותו. מי שלא מחזיק מעצמו כאדם שיכול לתת דוגמה, הוא לא ראוי להיות קצין. זו גאווה חיובית. להכיר את ערכך, להבין שיש לך תפקיד, יש לך שליחות, ואתה צריך לשמור על איזושהי עמדה. מה אני אגיד לכם? אמרתי לכם כמה פעמים. היום הכיפורים, תבין,
על חטא שהכי קשה לי בו, על גידול שהכי מזעזע לי את הנפש, זה מה שנקרא, מה שאומרים, על חטא שחטאתי, חטא שחטאנו בחילול השם.
למה? ברגע שאדם נמצא במקום צודק או לא צודק, זה לא חשוב, נתנו לו עכשיו תפקיד, שמו אותו פה להיות ראש מכינה, שמו אותו באיזשהו תפקיד של חינוכי, אם הוא לא מתנהג, לא כולם, אלא הוא שומר על רמה מסוימת שמחייבת אדם שמנסה להוביל מהלך מוסרי, אז זה לא ישו לא בסדר, הוא מחלל שם שמיים נורא מהיום, אין מקיפים בכלל לשם.
אז מה, אני צריך להתגאות, להרגיש את עצמו, אני רב חשוב, אני...
לא, זה לא גאווה. זה שום דבר לא מגאווה. זה אחריות. מה לעשות? אני מוכרח לומר לכם, סתם ספר לכם וידוע אישי. אני לפני הצבא הייתי קומונר, שנה. לא למדתי מכינה, לא למדתי כמעט אמונה, הלכתי לצבא, בלי כלום. היו שם מיליון קושיות. הלכתי לאוניברסיטה, בכלל שם היה לי נורא קשה מבחינה רוחנית. כל השלוש שנים שעברו, עד שהגעתי למרכז הרב, אחד הגורמים הנפשיים שעזר להחזיק מעמד, זה רק בגלל שכיוון שהייתי קומונר, מדריך, משבר אנשים מכירותי, הרגשתי אחריות על איך אני מתנהג, כי ידעתי שאנשים מכירים את אנשים מסתכלים עליי, והרבה אנשים אמרתי כל מיני דברים. אמרתי לעצמי, אפילו ברגעים שהיה לי הכי קשה והכי הרבה ספקות באמונה, אמרתי לעצמי, כיוון שאם אני עכשיו עוזב דברים, אז אני גורם הרס סביבי,
אני לא אעשה את זה לפני שאני יושב שבעה נקיים ואני אלמד את הסוגיה ואני אלך לישיבה ואני אברר ואז אני אחליט איפה אני עומד בחיים. אחריות זה לא גאווה, אחריות זה לא התנשאות, אחריות זה ענווה, אחריות זה כלליות, אחריות זה הרגשת מחויבות לחברה, ולא ההפך. להיות יהודי זה מחייב, להיות יהודי זה אחריות. מי שזה גורם לו לגאווה והתנשאות מעבר להגדרה שהגדרתי עכשיו, זו גם טיפשות וגם רשות. זה טיפשות מפני שלא הוא עשה את עצמו יהודי, הוא נולד יהודי. אז מה אתה מתגאה? מה שאתה אתגאות? וזה רשות. כי אם בשם זה אתה משאיר עצמך דברים שאפילו אדם רגיל לא יכול לרשות לעצמו, אז אתה מחלל שם שמיים. אתה רשע מרושע. האמת של היהדות, שמה שאני משתמש הביטוי מתגאה ביהדותו, זה אותה הכרת ערך עצמי שבלעדה אף אדם לא יכול להיות בן אדם, ובוודאי שהוא לא יכול לקחת אחריות. לקיחת אחריות זה הכרה בעמדה המיוחדת שלך, וזה דורש ממך להיות יותר מוסרי. עד כאן הסברה עקרונית של ההבדל. לפני שאני אמשיך, עכשיו אני רוצה לחוק את השאלה. כן. לא נצרות התחלה. הנצרות לקחה איתה ערכים יהודיים שהוטמעו בעולם ופיתחו את העולם. הנצרות הייתה התינוק והגאונות של ריבונו של עולם, שגם דרך צינורות טמאים עובר התורה, האמת. קודם כל זה לא יום אבל. מה? לא. הנצרות עשתה שני דברים. היא מצד אחד נשאה שלא ברצון את הטוב שביהדות והפיצה אותו מסביב. וזה ודאי עצת השם שאמרתי שהקדוש הוא עושה את דברו על ידי הכל, גם בדרך הבלבולים, בדרך הקלקולים הוא מוביל את הבירור האמת בעולם. אבל מצד שני, הנצרות בלמה גם את השפעת היהדות האותנטית. הנצרות נלחמה ביהדות. הנצרות דיכאה את היהדות. הנצרות יצרה ציור אמוני שהוא לא נכון, שהוא מדכא את החיים, שהוא מנתק בין הנשמה והגוף, שהוא ביטל את כל המצוות המוסריות, שהוא בולם את ההתפתחות המוסרית במובנים מסוימים, ונתנה לאנשים הרגשה שזה הפסגה של העושר. אז במובנים מסוימים, כדי שהעולם ימשיך להתפתח, הוא צריך להשתחרר ממנה. כל זמן שהיא רובצת, הוא לא יכול להמשיך להתפתח. לכן הנצרות צריכה להתמוטט, להתפורר, כדי שאור השם ימשיך להאיר בעולם. כתוב בגלל מה אתה רוצה חייב מיטה, לא שצריך להרוג אותו, אלא הכוונה היא שזה, יש פה תחרות עם היהדות, ניסיון לבדוק לו דת כאילו זו היהדות. זה בדיוק בסגנון הזה שמה שאני אומר, ליצור אשליה של שקר. גוי לוקח מאיתנו את השבת ובונה סביבה דת של שקר. למה הוא שומר שבת? הוא אומר, אני דתי כזה. זה שקר. אז החז"ל מתנגדים לזה. כן? זה לא שהוא שומר שבת כי הוא מתנער, להפך. כן? זה בדיוק כמו שעשתה הנצרות, ליצור איזשהו פסל של יהדות. על עבודה זרה.
זה לא כמו היהדות, זה לא נכון כמו
היהדות,
יש לה
תורת הקרים. זה אחד הפירושים, יש את הפירושים נוספים. אבל בכל אופן, ודאי שכאן מיטה, אין הכוונה שבדין ומתים אותו, אלא
זאת השמיה.
עוד שאלות? אז אני רוצה היום להספיק עוד נקודה אחת, שאר אנחנו נשאיר לפעם הבאה.
אבל יש נקודה אחת שחשוב בעיניי להבין בדיון עם יוסי שריד. הוא דיבר על זה שאנחנו רומסים אחרים, אנחנו מרשים לעצמנו בגלל שאנחנו עם סגולה, אז אנחנו כאילו רוצים לקחת ממישהו משהו וכדומה. תראו, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לנושא של הוויכוח על ארץ ישראל, כי יש פה ערבוב תחומי. זה שאנחנו לא מסכימים להקים מדינה פלסטינית בארץ ישראל, זה לא בגלל שהיהדות מאפשרת לנו לרמוס זכויות של עם אחר. זה בגלל שהם גנבים, גסלנים, פלשו לארץ שלנו, ורוצים להקים פה מדינה. ויוסי שריד עכשיו אומר לי, אם אתה לא מאפשר לי לגזול אותך, אז אתה כובש. בואו נסלק את הדיון הזה מכאן, מהיחס ליהדות לגויים. הוויכוח עם הפלסטינאים הוא לא קשור לוויכוח בין יהודי לגוי. הוא קשור לעובדה, מבחינה היסטורית, אנחנו חושבים שארץ ישראל זה הארץ של העם היהודי, וכל אלה המכונים פלסטינאים פלשו לכאן, זה לא משנה, כן, אתם יודעים שרובם פלשו לכאן ב-150 שנה האחרונות, רובם של המכונים פלסטינאים הגיעו הנה, האבות שלהם הגיעו הנה, ב-150 שנה האחרונות, בארץ ישראל, נגיד בשבוע קראתי את המספר הזה, בארץ ישראל, מתי זה היה? של בין שני המלחמות, היו פה בערך 700 אלף ערבים. בלבד. כולל עזה, כולל הכל. 700 אלף. בין שני המלחמות. רוב, אבל זה גם כן כבר הרוב, זה עלייה האחרונה. אם אנחנו נסתכל על לפני 120 שנה, בקיצור, אני אראה לכם פעם את המספרים האותנטיים, אני לא רוצה להגיד סתם מזיכרון, אבל אני אראה לכם את המספרים האותנטיים. הערבים פה מתחלקים בערך ככה. משהו בין 70-80% מהם זה מהגרים שהגרו לארץ ישראל ב-150 שנה האחרונות, אחרי שהתחילה הציונות רובה, למקורות התעסוקה שהציונות יצרה. 20-30% מהם הם צאצאי הפולשים המוסלמים שכבשו את הארץ, שחטפו את היהודים והתיישבו כאן. מה לעשות? אצלנו לא חל חוק ההתיישנות ביחס לארץ ישראל, אנחנו חושבים שזו הארץ שלנו, וכל הגזלנים שהיום רוצים להקים מדינה בלב הארץ שלנו, אנחנו לא ניתן להם. והם קוראים לנו כובשים, אנחנו קוראים להם כובשים. אז הוויכוח הוא בכלל לא קשור ליחסו של היהודי לגוי. הוויכוח הוא ויכוח היסטורי שאפשר להכניס אותו לפרמטרים מדיניים רציונליים ביחס לזכויות על ארץ ישראל. לכן, ברשותכם, זה לא הנושא שלנו עכשיו, והנושא של ארץ ישראל והערבים זה נושא שאתם יודעים שאני לא מפחד לדבר עליו, אבל בהזדמנויות אחרות. אבל אם מדברים על היחס של היהודי לגוי, אז אני ברשותכם רוצה על הנושא הזה להקריא לכם שני מקורות. ולפי דעתי בזה יש את הכל. אחר כך עוד לפתח עוד הרבה דברים, בזה יש את הכל. בואו תראו. אני קורא את הפסוק, אני בדיוס ישראלי, הגזעני הראשון בתנך. הפסוק הראשון בתנך שמדבר על עם ישראל. בואו נראה מה כתוב שם. ויאמר השם לאברהם, לך לך, מארצך, ומארצך בית אביך, אל הארץ אשר אראך, ואשכה לגוי גדול, ואברכך, ואגלה שמך, ויהיה ברכה,
ועברך מברכך ומקללך אור, ונדרכו בך כל משלחות האדמה.
תראו, שר התיבר כדי לראות את המבנה המדהים של ההתגלות הראשונה של אלוקים לאברהם אבינו. איך זה מתחיל?
לך לך מארצך ומבולדך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ושם אשכה לגוי גדול.
גוי גדול אשר אלוקים קרובים אליו, גוי גדול אשר לא חוקים משפטים צדיקים בכל התורה הזו, גוי גדול. איך קוראים לזה בעברית? בדלנות. איך מתחיל התהליך של יצירת עם ישראל? תלך, תעזור את ההורים שלך, את המולדת שלך, את הארץ שלך. תעזוב, תתרחק מהגויים, תהיה עם לבדה לשכון, בארץ אשר הרקע. ושם תהיה גוי גדול, מיוחד, עם תרבות מיוחדת, עם קרבת אלוקים, חוקים משפטיים. תתבדל, תהיה עם לבדה לשכון. כדי שאגדלה שמך. וכדי שמה יקרה? ונברכו בך כל משפחות האדמה. כמו ענפים שמורחים על גזע, התברכו ממך כל משפחות האדמה. מה התכלית של ההתבדלות? הכללה. אוניברסליזם. חזון אחרית הימים. את אפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. עכשיו אני אסביר. יש לפעמים, שימו לב, אתה רוצה ליצור איכות חדשה. כדי ליצור איכות חדשה, אתה מוכרח לפרוש מהסביבה הקרובה שלך, להתייחד עם עצמך, לפתח איכות חדשה, אחרי שאתה יכול להחזיר אותה ולהביא אותה לכולם. אבל כל זמן שאתה אחוז עם כולם, אתה לא יכול להתקדם. ברשותכם, אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות. אם כאן יורוץ לכם הרבה מחשבות. אחת הבעיות שיש לתלמידים שמגיעים אליה, שהם רוצים להתפתח, אבל החבר'ה שלהם בשכונה, יש להם מה שנקרא ראש אחר. לא בא להם. והם ממשיכים באותו סגנון חברתי, מבלים כל מוצאי שבת, בסרט, בבאולינג, במדרחוב, במוזיקה, ו... עכשיו אתה מתקדם. אז מה, אם אתה לא תבוא עם כל החבר'ה, יגידו שאתה סוציומה, סנוב, ישיבניק. לא, אני זוכר, כשלמדתי בצייקלי, אז בכיתה ת' היו כמה חבר'ה מהסניף שהלכו לישיבות. התחלנו לקרוא להם סנובי. הם כבר לא באו איתנו לכל המקומות שלנו. הם ישיבניקים, הם חזיקים מעצמם, כי הם ישיבניקים. אבל אתם הרי אנשים מוסתרים, לכן אתם לא תרצו להיות סוציומטים ושנובים. תלכו יחד עם החברים שלכם, לכל הזזל, לכל הזוהמה, ותהיו כמו פינקו. תבואו הנה, תנסו להתרומם, ואחר כך תנסו הביתה ותפלו חזרה. אחר כך שוב תנסו לדבר. תבין, אתם רוצים לעלות מנתגה? נכון. יש לה, שאדם צריך להגיד, הבנתי, אתם הייתם חברים הכי טובים שלי, עד אתמול. אתמול הלכתי לישיבה, אני רוצה עכשיו מדרגה אחרת. אם אתם באים איתי על הכיפה, לנורמות שלי, לתרבות שלי, לחברה שלי, לסגנון הדיבור שלי, לסגנון הבילויים שלי, אתם לא רוצים לבוא איתי? אני מחבל אתכם, תמשיך הולך לבאולים. אני עכשיו עושה משהו אחר מוצא שבתים. אני הולך שם לז'בוטינסקי לשמוע שיעור תורה, אני קובע עם חברותה, עם חבר שלי, אני מצטער, יש לי עכשיו תרבות אחרת. אתה סנוב, אתה מתבדל, אתה... נכון? אם אני רוצה להתקדם בחיים, יש רב כזה. סצנה שנייה. תראי מה זה? כבר 3 שנים אנחנו החברים הכי טובים. כולם אמרו לנו שאנחנו זוג מן השמיים. כולם היו בטוחים שאנחנו נתחתן. אבל מה לעשות? הגעתי לישיבה. אני מתקדם. זה לא מתאים לה. למה אתה לא בא איתי לסרטים? למה אתה לא בא איתי לחבר'ה? למה... אני מנסה לדבר איתה, לעלות אותה, אני מסתכל, וואלה, נהיית הטוס, מה קרה לך? נהיית הטוס, וואלה, תיקח את החיים יותר בקלות. מה אני אעשה עכשיו? מה, אני אעזוב אותה? אני אשבור לי את הלב? שלוש שנים החברים, אני מפוחים כל החיים עם דיבור שאנחנו חתן וקלה. ועכשיו אני אעזוב אותה? אתה צריך להחליט. אתה יכול לא לעזוב אותה ולהישאר. ככה בגובה הזה, כמו שהיית. כמו שהיית בכיתה י', י' א', י' ב', כך תמשיך גם י' ג', י' א', את ו', כ' ה', למד ב', זהו. או, אתה רוצה להתקדם, תגיד לי, גברת, שלום, אני הולך קדימה. אם את תרצה את קדימה, ניפגש למעלה, תרצי להישאר שם, תישארי שם, נתרוס, ויקרה אחת משני הדברים. או שהיא באמת לא באה ללך קדימה, תישאר שם, אתה תמצא מישהי אחרת. או שהיא תחשוב שאתם מתאימים, אז היא תתקדם בכוחות עצמה, ויום יפה, תחליטו שאתם תיפגשו. היה לי פעם בחור, צריך לסיפור, מדהים. היה לנו בוגר שבא, מה שנקרא, חושב שלמדתי עם עכשיו. אחד המחזורים הראשונים, יום אחד הוא בא אליי באמצע השבוע, ביום שלישי, רוצה להתייעץ איתי. מה התייעץ איתי? תראה, החלטתי שזה עושה. אם אני לא אעזוב אותה, אז אני לא יכול להתקדם. עכשיו אני מתלבט, האם ביום שלישי באמצע השבוע לעזוב את הישיבה ולכת, או שאני אחכה עד שבת. שבת חושית. אני מפחד שאם אני אגיע עד שבת, פה לא אני לא אעשה. עכשיו החלטתי. אבל עכשיו יש לי אומץ ללכת. אבל, אז מה, באמצע השבוע לעזוב את הישיבה? אמרתי לו, פיקוח נפש סך. הוא נסע, נפרד ממנה. והיום הוא אחד הפנימים היותר עליונים שבוגרים שיצאו מכאן. אני לא אזכיר את שמו ולא אתן סימנים מזהים. אני עד היום לומד פה בכולל. אבל... אבל זה דבר מדהים, זה לא יאומן לאן יהודי הצליח להגיע מאיפה שהוא היה, ואני זוכר, שיתף אותי בתחושות שלו, הוא במשך שבועות רבים היה קרוע בין הצורך להתנתק ממה שהוא היה עד היום, וזה כואב, שלא יהיה הבנות. מה אתה חושב, שאברהם אבינו עזב את אור כשדים? עזב את המשפחה שלו, זה לא כאב לו, הוא עזב את אבא שלו, את אמא שלו, את האחים שלו, את החברים שלו, מה זה לא כאב לו? זה כאב לו מאוד, כי אברהם אבינו היה אדם מוסרי, ואבא שלו שאל אותו, למה אתה עוזב אותי? לעת זקנה. והיה לו דילמה מאוד קשה. וכשאדם צריך להיקרע מהחיבורים הקודמים שלו, זה קריאת ים סוף. אני אתן לכם דוגמה שלישית באחרונה. הצבא. הבעיה מספר אחת, לפי דעתי, שיש בצבא, זו הבעיה הזאת. אתה נמצא בצוות עם חבר'ה, וכל זמן שסוחבים תעלומקות ומשתערים על הגבעות ועושים קורס טרור ולא יודע מה, כולם אחד בשביל כולם, כולם שלך. אבל עכשיו קיבלנו אפטר, כל החבר'ה אומרים, יאללה בוא איתנו, הולכים קצת לבלות, קיבלנו. לא, אני רוצה להישאר בחדר ללמוד בנייה. אתה סוציומט, מה, אתה לא אחד מהחבר'ה? עכשיו אני מודיע לך, מי המחזור הראשון לדבר הזה מתנהלים הכי הרבה ביקורים פה בין החבר'ה? אני יכול להצליח בצוות ולא להשתתף יחד איתם בכל הביזויים שלהם. ו-95% עובד. אלה שהם רוצים מאוד להיות דתיים, אבל מבחינה תרבותית הם משתפים עם החבר'ה בכל האירועים החברתיים של הצוות, לא נשאר מהם אבן על אבן. מה לעשות? רובנו בני אדם, עם חולשות, עם יצרים, אתה הולך, אתה מחייר את העיניים, אתה רואה שם בנות, אתה רואה כל מיני התנהגויות, יש אווירה קלה וצחוקים ודחות, ולאט לאט אנשים מתפורים. ב-95% מהמקרים. ויש אנשים אחרים, סוציומטים, מתבטלים, כל החבר'ה הולכים לדיסקוטק ואם משהו ללמוד עיניי בחדר. אפשר להשתגע. כולם יודעים שכשצריך לנדנב, לנקות את הנשק המחלקתי, הם ראשונים. כשצריך לקום יותר מוקדם, להכין את הג'ריקאי למצח, הם ראשונים. כשצריך מישהו שיחליף אותך בשמירה, הוא מוכן תמיד את זה בשמירה. אבל הדיסקוטק, הוא לא הולך איתך. הוא מתבדל. אין ברירה שרוצים לשמור על איכות רוחנית, מוסרית, פנימית, תרבותית, מוכרחים להתבדל חברתית, תרבותית, מאלה שחיים בנורמות אחרות. להבדיל אלף אלפי הבדלות. נכון. עם ישראל בכל ההיסטוריה כולו פנה לעצמו קטו. הקטו זה לא היה רק זרה של הגוי. זה היה רצון פנימי של החברה היהודית להתבטל מהגויים. נכון? וכשאמרו את המילה גוי, אמרו שיקסש, והתכוונו, לא שלא בני אדם. אני לא רוצה להסתיים ולהתקלקל בנורמות החברתיות התרבותיות שלהם, ולכן כן, אני מתבדל. אבל, בזכות זה שהתבדלת, אחר כך אתה חוזר אל האנשים שהתבדלת מהם ובונה אותם ומפרה אותם. תחזיק מעמד עוד כמה דקות. כלומר זה קורה, זה קורה, תחזיקו להיות ילדים, זה קורה לכל בן אדם, תאמינו לי, לכל אחד זה קורה. זה לא סוף העולם. עכשיו תשימו לב, זה הדבר הכי חשוב. אחרי שהיחיד הזה התעלה, אתם יודעים מה? הוא חוזר אל החבר'ה שהוא התבדל מהם, והוא מפרנס אותם, ונותן להם, ובונה אותם, אני יכול להגיד לכם, אחד הדברים, אני גם כן הייתי חבר בגרעין נחת, וגם אני הייתי כזה סוג של מתבדל, שכולם הלכו לשלט, הלכתי לארבע חודשים לישיבה, ואחר כך הייתי לשיבניק, ובחלק גדול מהאירועים התרבותיים של השבט, לא השתתפתי. אבל היום כבר עשרות ילדים של חברי גרעין שלי למדו אותי. כלומר, יש מין תופעה כזאת שאדם אומר, כן, אני עכשיו מסתגר, אני לומד, אני מתפתח, אבל לא בשביל עצמי. בשביל לחזור ולהקרין ולתת. אבל בשביל שיהיה לי מה לתת, אני מוכרח להתבדל. אומר הקדוש כולה אברהם אבינו, תתבדל מהעמים האליליים, לך לך מארצך מולדתך, ושם בארץ שלך יפכה לגוי גדול, גוי גדול על ידי התורה. ואתה יודע מה המטרה של כל זה? ונברחו בך כל משפחות האדמה. ואתם זוכרים, אני חושב שפעם אחת אמרתי לכם, שהביטוי הזה, ונברחו בך כל גוי הארץ, ונברחו בך כל מי חוזר ומופיע, גם בדבר השם ליצחק, וגם בדבר השם ליעקב. כלומר, עם ישראל הולך להתבדל לא בגלל שהוא שונא את הגויים, לא בגלל שהוא מתנשא על הגויים, לא בגלל... כתוב לתתך עליון? כן. זו עליונות במובן של הבעת העמדה המוסרית של האמונה באלוקים ושל אימוץ תורתו כדרך חיים. זה לא עליונות במובן של שליטה, לא עליונות במובן של דיכוי, לא עליונות במובן של זכויות. עליונות במובן של חובות. ואני רוצה לקרוא איתכם פסקה. הפסקה המדהימה מאורות הקודש, ששם הרב מסביר את הרעיון הזה עם אנלוגיות מאוד מאוד מעניינות. תשימו לב, הדוגמאות שאני נתתי זה ככה דברים פיקנטיים, הרב נותן דוגמאות אחרות מאוד מעניינות, תשימו לב. שני קווים עוברים לפנינו בהדרכת הכלל והפרט. קו המבדיל וקו המחבר. הקו המבדיל הוא ההתכנסות האישית. כן, יש לפעמים התכנסות אישית שדורשת הבדלה, שהיא באה מתוצאת השאיפה להשלמה רוחנית פנימית, מחשבתית ורגישית, ומזה גם תוצאית ופעולתית המשתייפת מנה. כלומר, זה קודם כל התכנסות אישית מנה רוחנית, אבל לפעמים זה גם יוצר נורמות של התנהגות. שרק איש המעלה בהתבודדותו יוכל להשיגה לצערה ולקלוטה. וכל אשר יבוא על החברים ומתחברים אינם עושקים ממנו את העושר העליון של הבדידה הצילית ושטף המעיין המכיר כל כך חיים עליונים, תאורים ועזוזים קדושים ונצלים ומזדהר ומצנצן. אתם יודעים מי אתן דוגמה פה? דוגמה ידועה, הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, בצעירותו, לא היה יכול להיות עם בעל הישיבה, הוא היה בורח ומתבודד הרבה מאוד שעות ביער. היום ברש כלבים לקחו לזה כל מיני דברים מצחיקים מזה, אבל כשהבעל שם טוב היה הולך ליער, זה כי היה לו הרבה הרגשות ותחושות שהוא הרגיש שלא יכול להתחלק עם החברים שלו. אבל כשהוא גמר לתקופת ההתבודדות ביער, הוא נהיה מנהיג של רבבות במובן היסטורי של מיליונים. הוא התחבר מחדש ופנה והנהיג והקריל ויהיה להרבה אנשים, אבל בשביל להיות הבעל שם טוב הוא היה צריך להתבודד. יודעים שהרב ציוד היה מספר שהרב קוק היה בישיבת ולושים, הוא לא נטל חלק בפעילות של חובבי ציון. הרב קוק אוהב ארץ ישראל, אבל כשהיה בוולושים הוא בנה את הרב קוק. ובזמן שהוא בנה את הרב קוק, לא היה לו זמן בחובב ציון. אחר כך, אחרי שפה היה רב ראשי בארץ ישראל, אז היה ההפך. הרב צבי, טוב, שיבדל לחיים ארוכים, סיפר לי פעם סיפור מדהים, שאחרי שהרב קוק התחיל לפרסם כתבים, בא אליו איש עשיר גדול בירושלים, ואמר לו, הרב קוק, רואים שיש חרוך הקודש. רואים שאתה אדם גדול. מה אתה מבזבז את זמנך להיות רב ראשי ולהתעסק בכל ענייני ציבור? אני נותן לך את פרנסתך עד יום מותך, כנס לחדר, תכתוב. זה הכל. הרב קוק לא הסכים. הוא לחץ עליו. הרב צי סיפר לי שהאדם הזה בסוף רב עם הרב קוק ועזב לטריקת דלת אחרי שבועות או חודשים שהוא רדף וניסה לשכנע אותו. כלומר, כל מחסורך עליי, אתה מקבל משכורת עד סוף ימיך, איך? שכתוב ספרים. יכול להיות, תראו לעצמכם שהיה אין היה על כל השס, לא רק על פרחות וחצי שבת. תראו לעצמכם שהרב קוק היה כותב פירוש על כל התנך. אנחנו היום היינו בגן עדן. אבל הרב קוק, כשהיה רבה של ארץ ישראל, הרגיש שזה החיים שלו. כל מה שהוא בנה, את מה שהוא בנה, זה בשביל לתת, בשביל ליצור. אז הוא לא היה מוכן בשום אופן לעשות את התפקיד. ועד יומו האחרון הוא התרוצץ על דברים קטנים וגדולים בשביל עם ישראל. אבל בשנים שהוא בנה את הרב קוק, הוא התבודד. אז אצל אנשים באופן פרטי, קודם כל, יש שלב, אתם יודעים, לתקופה שלמדנו במרכז הרב יקיד משה, כל חצי שעה, כל כמה שבועות, כל כמה חודשים היו באים אלינו אנשים, ההתיישבות, כל זה, אתם חתיכת אגואיסטים, יושבים לכם שם במגדל השם בקריית משה, רק לומדים תורה, לא אכפת לכם רב ישראל, לא אכפת לכם משום דבר. אנשים, לא יודעים מה שאתם רוצים איתם. מי שרוצה לעזור לעם ישראל, יש תקופה שצריך ללמוד, צריך להתפתח. אי אפשר, כל אדם תתלשו אותו אחרי חצי שנה, שנה, תתלשו אותו מהישיבה, אז הוא לא יגדל, לא יגיע שום דבר. נכון? אז יש אנשים, ישו 10 שנים, 12 שנים, 15 שנה בקריית משה, ואחרי זה עשו דברים של עם ישראל. יש בחיים שתי תקופות. יש תקופה של התכנסות ובנייה
ויצירת איכות פנימית, וכולה בשביל שאחר כך השפע יגלוש החוצה וייתן הרבה. אבל אם אין לאדם מה לתת, מה הוא ייתן אחר כך? זה עם ישראל, במובן ההיסטורי ארוך. אבל תראו עכשיו איך שהרב עושה עוד אנלוגיות, מעניינות מאוד. אני קורא עלה. כמו שאצל האדם היחיד, כך בהדרכת הכלל באה במקומה הבדלה כיתתית, הבדלת שבט לוי ביסוד האומה, והבדלת הכהונה מתוכו בזמנים מאוחרים יותר, ובזמנים מאוחרים הבדלת חברים מעמי הרצת, ובכלל הרי הוא התוכן הרחב של הבדלת ישראל מן העמים, ובהרחבת יותר קדומה, הבדלת האדם מכל הבהמה והחיה על ידי הגדרה של חלקים מיוחדים, תורות ומסורות ומשפחות שבהם עומד עולמו הפנימי הנפשי מנסה למעלה מעלה. ושימו לב, אנלוגיות מדהימות. אומר הרב, מה פתאום ששבט לוי יהיה פטור מללכת לצבא? מה פתאום ששבט לוי יהיה פטור מלעסוק בחקלאות ובכלכלה? כן, אם רוצים שיהיה איכות רוחנית פנימית, אז יש שבט שהוא פטור מכל הדברים האלה, כדי שהוא יתייחד עם הקודש, הוא יוכל להחריב את הקודש לכל עם ישראל. אותו דבר, מה שרוצים בימי בית שני, כל מיני הבדלות שחברים קיבלו על עצמם כל מיני דברים שונים מהמאה הארץ, אז אתם יוצרים מעמדות? לא, לא יוצרים מעמדות. אבל אם אנחנו רוצים ליצור אצולה רוחנית, שתדרוש מעצמה נורמות התנהגותיות יותר גבוהות, אז זה רק על מנת שנוכל אחר כך להקרין. עם ישראל, נכון, זו אצולה רוחנית שדורשת מעצמה הרבה, ולכן היא גם סוגרת את עצמה הרבה פעמים בגטאות, כלומר, בעם לבדד ישכנו והגויים לא התחשב, אבל בשביל מה? בשביל להיות ראוי להיות את המודל ואת הדוגמה שיעיר לעולם. אומר הרב, באמת, בתוך עומקה של הבדלה זו, התחברות והכללה גנוזות הן תלויות הן בכללותה. למה? כי הכוחות המפוזרים בכל המרחב שמהם ייבדל הנבדל, הולכים הם ופועלים לטובה בעצמיות העליונה של הצביון השלם הנבדל, והשאיפה מזיזה הזוזה פנימית אדירה צילה מקודשת כל המרחב. ברשותכם, אני לא אפרש את הפסקה הזאת, שהיא קצת עמוקה יותר, והיא עכשיו תסבר אותנו. אבל אני רוצה לקרוא את ההמשך. האדם, תשימו לב, יש מצוות צער בעלי חיים. אנחנו רוצים גם לגאול את הג'ונגל, מהג'ונגליות שבו. אנחנו רוצים גם שיגור זאב עם כבש ונמר עם דיר בר. אבל בשביל זה, קודם כל צריך שאדם יהיה אדם, ואז בעל חי יהיה בעל חי. כך הרב מסביר למה לפני חטא המבול אסור היה לאדם לאכול בעלי חיים. אחרי ירידת חטא המבול, דור המבול, הקדוש ברוך הוא יתיר לאכול בעלי חיים. למה? כי אחרי שאדם ירד למדרגה כל כך חמורה, אם הוא לא היה עושה הבדלה בינו לבין בעלי חיים, שבעלי חיים מותר לאכול, אבל שופך דם האדם באדם דמו יישפך, אז לא, אדם לא ידע להכיר את צלם נוקי מיוחד שבו. אם הוא לא יעשה הבדלה בינו לבין בעלי חיים, אז זה לא של ידי כך הוא היה משפיל בעלי חיים, היה משפיל את עצמו, להיות כמו בעל חי. כדי שאדם יהיה בן אדם, ואז הוא גם יגאל את הבעלי חיים, צריך ליצור את ההבדלה. האדם, עוד פעם, דווקא בהתבדלותו מכל חי, והתרוממו וסתרתו העליונה, דווקא הוא מתקשר לדע להתעלה ולהדר על אותו צדיון כללי, הנושא בתוכו את ההתעלות הרחבה של כל העולם כולו. האומה המיוחדת, סגולה מכל העמים, בשמרה את כל סגולותיה הפנימיות, בהתבדלה מכולם, דווקא ככה היא מוכנה להתקשר ולעשות לאור גויים ותשועת אפסי ארץ. השבט הלוי, דווקא בהתייחדותו בתנאיו המובדלים, הרי הוא מתעצל והולך ושומר את סגנו, מתקדש ומתנשא על זו לברכה לכללות האומה. הכהונה בקדושה המיוחדת, יש לה הלכות שאין לשאר היהודים. דווקא היא מתעלת כדי שיבה עיונה של רוח הקודש לאושר הכלל כולו ועילוי מאותו יותר פנימי. החברים יחידי הסגולה והיבדלה מעמי הארץ, הם שומרים את שאיפתם הרומה ולמעלה מכל הערכים הרגילים, מתחתפים להיות נושאי כישלונות ולענות שמתפשטן, הרי אלה מקור ברכה לרבים. מידת סגנם בחיים, הרי החיים מתבשים, מוצאים את דרכם הולכים סילת אולי מתן עצמם. אני רוצה רגע לומר משהו. אני מודה שהחברים, אם הם אחר כך באים להתגאות ולהתנסות על עמי הארץ, הם לא יכולים להקריא להם שום דבר. שבט הכהונה, אם הוא חושב שבגלל שאני כהן, כולם צריכים לכבד אותי וכולם צריכים לדאוג לי, והוא נהיה אגואיסט, חבל הזמן, הוא לא מגיע לאף מקום. עם ישראל, אם באמת היה מפתח באופן היסטורי רגשות של התנסות ודיכוי כלפי המחרים, הוא לא הראוי לתפקידו. אני מודה שכל דבר טוב אפשר לזייף. תקשיבו את מה שאמרתי לכם. כל דבר טוב אפשר לזייף. אותה התבדלות שמטרתה התכנסות איכותית למען הכלל, כדי להשפיע על הכלל, אפשר לזייף אותה.
מתחיל להידמין, ככה אני זוכר מהעקיבא וכה גם. ברעיונות עם שמיניסטים אני רואה את זה ככה, לפעמים אני חושף בשיחות. אתם יודעים, סליחה שאני אומר, יש שני סוגי מדריכים. יש אלה שהולכים להדרכה, כי הם רוצים לעזור, להשפיע, לתת. יש כאלה שהולכים להדרכה כי חשוב להם להיות מדריכים. זה סטטוס, זה עמדה, אני חשוב. הם הולכים למדריכים של עצמם. אותו דבר בקסונה, אותו דבר בפוליטיקה, אותו דבר בכל מקום. כל דבר יש לו שני פנים. אני מודה. עצם העובדה שאנחנו אומרים שהיהודים צריכים להתבדל כי יש להם תפקיד רוחני ושליחות, זה מסוכן. אני לא מכחיש את זה. וזה מבלבל. ויש אנשים שיכולים להשתמש בזה לרעה. האמת ההיסטורית, זה לא כך. תראו לי בהיסטוריה אי פעם שהיהודים חשבו שיש להם יתרון על עמים אחרים, לכן הם כבשו אותם, לכן הם שדדו אותם, לכן הם זיכו אותם. תראו לי בהיסטוריה פעם אחת שזה קרה. על מה מדברים פה? כיבוש הארץ זה באמת חשבון אחר לגמרי. כי שוב, זה לא מתחיל מזה שיש לי יתרון על עמים אחרים. להפך, הוא פתח בשלום. אבל הארץ היא שלנו. לא, תשוב, אתה לא מבדיל לשני סוגיות. סוגיה אחת, ישראל ואומות העולם, וסוגיה אחת, הבעלות על ארץ ישראל. יהושע הציע שלום לתושבי הארץ, אבל הארץ היא שלנו.
אני אצל לכם שלום, אבל
בגלל שאתם יכולים לגור, שאול כבר לשלוט עליכם. נכון, לא ישלוט עליכם. אני הבעלים של הארץ, אני הריבון, נכון, כי הארץ היא שלנו. עכשיו השאלה, מי אמר שהארץ שלנו? בסדר, אבל זה לא. תראה, אם המקור לכיבוש הארץ היה שאנחנו מרגישים יתרון עמים אחרים, אז זה צריך להתבטא בהיסטוריה, שהעם הזה היה מרשה לעצמו, גם במקומות אחרים, להשתלט, לכבוש, לרדות, זה לא קרה אף פעם. ארץ ישראל היא שלנו. וכשאנחנו באים לארץ ישראל, גם בכיבוש עזרה, גם בכיבוש שלנו, רואים, הארץ היא שלנו. אין לנו בעיה שיחיו פה גויים, אבל הארץ היא שלנו. זה סוגיה אחרת, סוגיית הבעלות הלאומית על הארץ. אבל הבבלים, האשורים, הפרסים, היוונים, הרומאים, אגב, כל עמי אירופה ואמריקה היו קולוניאליסטים. כל הגויים. כל האימפריות שהיו לגויים תמיד כבשו עמים אחרים ושלטו בהם. עם ישראל מעולם לא עשה זאת. אפילו בימי שלמה, תסתכל, שלח משלחות מסחר, שלח תחירה מלך צור, לא שלט, לא כבש, לא ניצל, לא עשה אף פעם בהיסטוריה. גם לא בבית שני. העם היהודי מעולם לא חשב שבגלל שיש לו תפקיד בעולם, הוא רשאי לדכא עמים אחרים. מעולם לא. אין לנו ויכוח על ארץ ישראל, נכון? עד היום, נכון? זה משהו אחר. אני רק מודה שזה מבלבל. כשקוראים את יתך על כל הארץ, אז למה, אגב, למה זה מבלבל? אתה יודע למה זה מבלבל? כי יש הרבה אנשים שברגע שהם חושבים שיש להם תפקיד חשוב יותר, אז הם מרגישים לצורך חשובים יותר. וכל מיני פוליטיקאים שמדברים שזה שאתם חושבים שעם ישראל מיוחד זה ככה, במחילה, הרבה פעמים זה מפני שככה הם תופסים את מקומם ואת עמדתם. כי בסוף הרבה פעמים אדם שופט אחרים לפי מה שיש לו, הפוסל במומו פוסל. אני מודה שכשאדם אומר יש לי מעלה, זה מסוכן. אבל אני יכול לומר זאת להגיד, שעם ישראל ההיסטורי מעולם לא חשב ששליחותו, ייחודו, תפקידו, מרשים לו לנצל את האחר, להפך. הוא הרגיש שזה מחייב אותו להיות לדוגמה, לעדינות ולמוסריות, ומה שהרב מביא את דוגמה, אפילו המלך הרשע ביותר שהיה לנו, מי זה המלך הרשע ביותר שהיה לנו? אחאב.
אז שמלך הרם נלחם נגדו ונחשב במלחמה, מה אומר לו היועץ שלו? ידוע שמלכי ישראל מלכי חסד הם, בוא תבקש ממנו שימחה לו לחיים, והוא מיד מוחל לו לחיים. זה החולשה שלנו, שתמיד היינו יותר מדי אוהבי חסד. מעולם לא חשבנו שתפקידנו ושליחותנו מקנה לנו איזשהו יתרון שצריך לנצל אותו לעריצות או לשליטה באחרים. זה שקר היסטורי לומר את זה. מעולם זה לא היו, שיראו לי נתונים. להפך, תמיד ידענו שהייחוד שלנו מחייב אותנו יותר להיות דוגמה לעמים האחרים. ובואו אני רק אומר את הפסקה הזאת. זאת היא נחלת השם בכל דרך הקודש. עכשיו תקראו, יש פה משפטים ככה מיוחדים. הפרדה על מנת התחברות. שמעתם? הפרדה על מנת התחברות. זה נכון ברמה אישית, זה נכון ברמה הכיתתית, זה נכון ברמה הלאומית, זה נכון ברמה האנושית. יש אנשים שחושבים שזה כבוד גדול להתנהג כמו בעלי חיים, השני לא טבעיים כאן. להתנהג כמו בה. אדם הוא לא בעל חי. הוא צריך להתנהג כמו בן אדם. ויהודי צריך לדרוש מעצמו יותר. ומי שבוחר להיות בתפקיד בקודש, צריך לדרוש מעצמו יותר. או מי שמפתן בצבא, צריך לדרוש מעצמו יותר. או מי שפוליטיקאי או חבר כנסת, צריך לדרוש ממנו יותר. צריך תמיד לדעת. יש תפקידים. תפקידים זה הפרדה. בטעות קוראים לזה דיסטנס. יש דיסטנס במובן השלילי. אבל יש דיסטנס שמשמעותו הכרת ערכי. על מנת הפרדה, על מנת התחברות. הגדרה מופלאה. זאת היא נחלת השם בכל דרך הקודש. הפרדה על מנת התחברות. להפך, מהכללה הגסה. המדברת צולות, ואומרת להגיד את הכל בחבילה אחת. אתה יודע, אם כולם בחבילה אחת, וכולם שווים, אז איך עושים שכולם יהיו שווים? הרי אי אפשר להגביע את הנמוכים. צריך לקצץ את הראשי. צריך להוריד את כולם. כן, התקשורת, היא רוצה שיהיו כולם. היא תמיד אומרת, אלא, מה שנקרא, איך נקרא? הערך השווה הנמוך ביותר. המחנה המשותף הנמוך ביותר. כן, זה הביטוי. לא, זה הכללה גסה. המדברת גדולות ואומרת להגד הכל בחבילה אחת, ומאבדת את כל עוד רוחני והצלי, וסוף כל סוף, על ידי הקשחת החיים, כיוון שהיא מאבדת את העוד הרוחני צילי, נעקר הורדת הצלול, והאהבה הגסה המיוחד של כל בריאה מתגברת ונשאת מזוהמת עד שהכל מתפרד. והארץ כולה תנוע כשיקור מקובד פשעה. מעניין שזה כותב הרב הרבה שנים לפני שהקומוניזם מתמוטט. אומר שכשרוצים לעשות כולם שווים, מה הסוף? הסוף שמתגבר כעס וקנאה ושנאה והכל מתמוטט. תראו, סיט עכשיו מביא מקור מהזוהר, מעניין. כתוב בזוהר משפט כזה, סיטרא אחרא, זה נגיד השטן, העץ הרע, כן? שרי בחיבורה וסיים בפירודה. הוא מתחיל ככה בחיוך של התחברות, של אהבה, וכולנו ביחד, כולנו ביחד, הוא מסיים במלחמה גדולה. סיטרא דקדושה, שרי בפירודה, וסיים בחיבורה. יצר הטוב, סדרה דקדושה, הוא מתחיל בפירוד, כלומר, כל אחד במקומו, כל אחד תפקידו, ואז מתחברים נכון. ושם גופה יקרה שלום. טוב, עד כאן להיום.